ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מגילה דף יוד ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, שמונה שורות מראש העמוד. הנושא שהוספנו בשוליים, בן כרך שלח לעיר. כרך הוא עיר שמוקף חומה ממות יושב בנון. הם בדרך כלל, הם עצמם קוראים בתת וו אדר. אותו בן כרך הלך לעיר. עיר, מקום שקוראים ביוד דלת אדר. ובן עיר שלח לכרך. מתי קורא את המגילה? עוד נקודה שנטפל בו, מאיכן קורא אדם את המגילה? כלומר, מאיזו פסוק, מפרק א' פסוק א' במגילה, או מפרק ב' והלאה? המשנה, בן עיר שלח לכרך, ובן כרך שהלך לעיר. אם עתיד לחזור למקומו, קורא כמקומו, ואם לאו, קורא עמהן. הגמרא תטפל, תבהיר באיזה נקודת זמן אנחנו אומרים אם עתיד לחזור למקומו. המשנה ממשיכה, ומהיכן קורא אדם את המגילה ויוצא בה ידי חובתו? שלוש דעות עכשיו. רבי מאיר אומר, כולה צריך לקרוא מפרק א' פסוק א' עד הסוף. רבי יהודה אומר, מאיש יהודי. רבי יוסי אומר, מאחר הדברים האלה. נציין שאיש יהודי, מדובר פה בפרק ב' פסוק ה' במגילת אסתר, ושיטת רבי יוסי, מאחר הדברים האלה, האמת זה פרק ג' פסוק א', וחשוב לציין כך, כי פרק ב' פסוק א' גם מתחיל עם המילים האלו. ולכן רשי, שהוא לא מודפס במקום הנכון, הוא רשי ששייך לפה, נמצא בערך החצי השני למטה של הדף, שם רשי אומר, מאחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש וכו', זה ברור שמדובר בפרק ג' פסוק א', כי בפרק ב' פסוק א', אומנם כתוב אחר הדברים האלה, אבל ההמשך כשוך חמת המלך. הטעם לכל אחד מהדעות אלו יוסבר בגמרא. כעת אנחנו רואים סימון חדש המעוין, ובשוליים כתבנו רבה, זה שני מימות נפרדות של רבה בעניין מי שאינו במקומו. הגמרא, אמר רבה, לא שנו שבן כרך, בן, נגיד, בן 15, בן 15 באדר, תדו באדר, שלח לעיר. אנחנו אומרים קורא כמקומו, אז הוא נמצא בעיר, אז הוא קורא כמקומו, כלומר הוא יקרא את המגילה בתדו. אז לא שנו, אומר רבה, אלא שעתיד לחזור בלילי י"ד. אנחנו חוזרים לדוגמה, הוא בן כרך, הוא נמצא בעיר, מקום שקוראים בי"ד, אומרים תקרא בט"ו, כי מדובר שאדם יחזור מהעיר לכרך במשך שעות הלילה של י"ד, דהיינו כשיגיע עמוד השחר הוא כבר חזר לכרך. אז שוב פעם אנחנו אומרים שאותו בן כרך יקרא בט"ו, כי הוא יצא מן העיר לפני עמוד השחר, אבל אין עתיד לחזור בלילי 14. יש לנו עוד פעם בן כרך, זאת אומרת הוא בא ממקום מוקף חומה מימות יהושע בן נון, בזמן פורים הוא בעיר, והוא בעיר בלילה ביוד דלת אדר, והוא מתכוון להמשיך להישאר לשעות שם עד שעות הבוקר. קורא מהם, הוא קורא ביוד דלת, למרות שבכתובת שלו, המגורים שלו במקום מוקף חומה מישהו בנון, מאחר שהוא שוהה בעיר לא מוקף בליל י"ד עד שעות הבוקר, מעבר לעלות השחר, הוא נקרא בין עיר ליום, בין עיר, כלומר מקום לא מוקף. אז לכן הוא קורא י"ד. אמר רבה, מנה אמינא לה, דכתיב מנה אמינא לה, שבעצם אדם יכול להיות מזוהה למקום שבו הוא נמצא אפילו אם זה מדובר ליום אחד. מאיפה מגיע הרעיון הזה, או הבסיס להגיד את זה? דכתיב, על כן היהודים הפרזים היושבים בערי הפרזות, זה מקומות שאינם מוקפים חומה, מימות יהושע בן נון. הפסוק הזה יש בו כפילות, אנחנו כבר כבכבנו את הכפילות. כתיב היהודים הפרזים, למה לי למכתב, למה צריכים להמשיך לכתוב היושבים בערי הפרזות? כמשמל החידוש הוא דפרוז בן יומו נקרא פרוז, גם אם הוא ליום אחד נמצא במקום שלא מוקף חומה מימות מישוע בן נון, לאותו יום הוא נחשב מאיתם בן עיר או פרוז. אשכחן פרוז, אז מצאנו את ההגדרה הזאת שהוא בן יומו נקרא פרוז, פרוז בן יומו נקרא פרוז, לגבי פרוז מוקף מנהלן, מניין לנו אותו סטנדרט לגבי בן עיר שלח למקום לקרח מוקף, שגם הוא נחשב בן מוקף ליום אחד. סברה הוא מדי פרוז בן יומו קרוי פרוז, מוקף בן יומו קרוי מוקף. ויאמר רבה, בן כפר שהלך לעיר. כפר ועיר, נגענו במקומות אלו בתחילת המסכת. בני הכפרים היה להם מין תמרון לקרוא את המגילה המוקדם, י' א', י' ב', י' ג', כי הם היו מספקים מים ומזון, צורכי הסעודה לבני העיר. אז כדי שהם יהיו פנויים ביו ד' לספק מים ומזון לבני העיר, חכמים הקילו ונתנו להם אפשרות לקרוא את המגילה מוקדם. אז בן כפר שהקדים וקרא ליום הכניסה, ההקדמה הזה ליום החמישי או היום יום שני שקודמים לי"ד אדר, והוא קרא במוקדם כמו שמותר לו, והוא הקדים וקרא ליום הכניסה, יום הכניסה זה שני או חמישי, ואחר כך הוא הלך לעיר והיה שם ליל י"ד. ממשיך הגמרא, בין כך ובין כך, גם אם הוא עתיד לחזור לכפר קודם אור יום, קודם עמוד השחר, קורא עמהם, הוא יקרא את המגילה בי"ד דלת יחד איתם. ואנחנו חוזרים ומדגישים, למרות שמדובר בבן כפר שכבר קרא את המגילה באותו יום מוקדם שהיה לו רישיון לעשות כך, מה הייתה, מה? למה נקרא לזה ההחמרה עליו? התשובה היא, וזו תשובה ניקח כמה שורות, היי, אותו בן כפר כבני עיר בי למקרי, בעיקרון הוא צריך לקרוא כמו בני עיר ביוד דלד, ורבנן הוא דאקילו על הכפרים כדי שיספקו מים ומזון לכם שבקרחים, הרבנן הקילו, נתנו להם זמן לקרוא מוקדם. אבל נדגיש, נמשיך בגמרא ועוד נדגיש, ואחר כך נדגיש. הני מילי, הדין הזה שהקילו עליהם ויוצאים ידי חובתן בקביעה מוקדמת, כי איתי בדוחתי, שהוא נמצא בכפר ב-י' ד', אבל כי איתי בעיר, אם ב-י' ד' הדר הוא נמצא בעיר, כבני עיר באי למקרי, הוא צריך לקרוא כמו בני העיר. רש"י כותב, כבני העיר באי למקרי, כל הפרזים זמנם ב-14 בין כפרים, בין עיירות, ורבנן הוא דאכילו ליהו להקדים ליום הכניסה. ממשיך רש"י, ואני מילי דאכילו ליהו, דאין צריך לחזור לקרוא ב-14, כי איתי בכפר, בזמן שהוא נמצא בכפר. אבל בדוגמה של רבא, שאותו בן כפר הלך לעיר בליל י' ד', אז הוא חייב לקרות המגילה בי' ד'. עטיבי אביי, בן כך שלח לעיר, בן כך ובן כך קורא כמקומו. שואלת רמה, בתמיה בן כך, שר כדאי תך, כך הוא מקום מוקף חומה ממות ירשע בן נון. באם עתיד לחזור, טלי אמרתה, הקביעה מתי בן כך יקרא, זה תלוי אם הוא עתיד לחזור לפני עלות השחר בי' ד' לכך. מה זה פה קורה כמקומו? אלא עליו צריכים לשדרג את הגרסה. בן כפר, אז מה כתוב פה? במקום בן כך קוראים בן כפר שלח לעיר, בן כך ובן כך קורא כמקומו. זה לא כמו שרבא אמר שאותו בן כפר יקרא בי' ד', כי מקומו הכפר יכלו להקדים. הגמרא עונה, דוחה את הקושיה הזאת, ולאו תירוצי מתארצית. המקור הזה לא כבר היינו צריכים לשנות את הגרסה, לא יכולנו להשאיר את הגרסה בן כך, שינינו לבן כפר. תני קורא אימהן, אז תשנה גם את הסוף, במקום קורא כמקומו, אז אנחנו מדברים על בן כפר שלח לעיר, קורא אימהן. ובכך דחינו את הקושיה של אביי, ונשאר הדין שאם הבן כפר נמצא בליל י' ד' בעיר, קורא אימהן. כמו שרב אמר, מהיכן קורא אדם את המגילה וכולי. הווכולי שכתוב פה כולל את שלושת הדעות שכבר ראינו במשנה. עכשיו דעה רביעית, תניה, רבי שמעון בן יוחאי. לכן אתם רואים ארבע פה, זה בנוסף לשלוש הדעות שכבר מספרנו במשנה. אז הנה ארבע. רבי שמעון חי אומר, מי בלילה ההוא, אותו קטע בלילה ההוא, נדדה שנת המלך. פרק ו' פסוק א', משם עד הסוף מצוות קריאת המגילה. סימון חדש, צורת בית, בשוליים תחת הכותרת, נושא מבנה כתבנו, שאנחנו מבליטים רבי יוחנן, ובהמשך רב הונה, ופס כפור מבליט פסוק מהמגילה. מחלוקת רבי יוחנן ורב הונה במהו המקור לדעות התנאים במאיכן קוראים את המגילה. אנחנו גם מסמנים סימון ארוך את רבי יוחנן, ואחר כך רב הונה, כפי שאתם יכולים לראות בצד הגמרא בגמרות המסומנות. הגמרא, אמר רבי יוחנן וכולן, ארבעת הדעות מקרא אחד דרשו. איזו מקרא, איזו פסוק? במגילת אסתר, פרק ת' פסוק כ"ט, ותכתוב אסתר המלכה ומרדכי היהודי את כל תוקף. מה דמר כולה מ... תחילת מגילת אסתר עד הסוף, מה זה תוקף? תוקפו של אחשוורוש. ומה דאמר מאיש יהודי? תוקפו של מרדכי. ומה דאמר מאחר הדברים האלה, שבהמשך גידל המלך את אחשוורוש את המן, תוקפו של המן. ומה דאמר מבלילה ההוא? תוקפו של נס. העיקר הנס התחיל להתרחש שם, למרות שבאופן השקפתי כל המגילה היא נס, כל ההתרחשויות שהיו בדרך הטבע כלולים בעומק של הדברים בנס. אבל השיא או התחלת החוזק, התוקף של הנס היה מפרק וב פסוק א', בלילה הוא נדדה שנת המלך. ורב הונה אמר מהכה, הוא מציע מקור חילופי, פרק ת' פסוק חף וב. ומה ראו על ככה? ומה הגיע עליהם? לפני שנתקדם, אנחנו נסתכל ברשי. ומה ראו על ככה? המגילה נכתבת ונקראת להודיע לדורות מה ראו באותו הזמן שעשו מה שעשו. הוא מפרש על ככה עשו, ולפרש מה הגיע על העושים. אז ארבע דעות ייכנסו לפסוק הזה. מה אני אמר, ממשיך הגמרא, מה אני אמר כולה? אז נפרש, כאילו למעלות את החסר במילים שהופיעו בפסוק שקראנו עכשיו. מה ראה? זה מה ראה אחשוורוש שנשתמש בכלים של בית המקדש, באותו משתה שהוא הכין, הוא הוציא את הכלי בית המקדש. על ככה משום דחשיב, הוא עשה חשבון 70 שנים שעם ישראל היו אמורים להיות בגלות ואחר כך גאולים, ולא יפוק ולא נגלו. אז הוא ראה בזה אור ירוק להוציא כלי בית המקדש, כי להם אין תקומה, כי ליהודים אין תקומה. ומה הגיע להם? כאילו מה היה התוצאה מהסיפור הזה של אותו משתה ושימוש וביזוי בכלי בית המקדש? זה קטל ושתי, הוא רצח את ושתי. ומה זה אמר הדעה השנייה מאיש יהודי? אותו ניתוח. מה ראה מרדכי? דאיקני בהמן, שהכעיס, איקני, הכעיס, קומם את המן, על ככה, דשבי נפשי עבוד הזרה. המן הפך את עצמו להיות כמו עבוד הזרה, כעבוד הזרה. ומה הגיע להם? דתרחיש ניסה, מזה התגלגל נס. ומה דאמר מאחר הדברים האלה? מה ראה המן שנתקנה בכל היהודים? מה גרם לו לכעוס על כל היהודים? על ככה משום דמרדכי לא יכה ולא ישתחווה. ומה הגיע להם? ותלו אותו ובניו על העץ. ומה דאמר בלילה הוא? מה ראה אחשוורוש להביא את ספר הזיכרונות? על ככה דזמינתי אסתר להמן בעדי. זה הפליד אותו, כמו שראינו מוקדם יותר בדף ט"ו, שאסתר ראה לנכון להזמין את המן, אז זה עורר לו חשדות וחששות, ולכן נדדה לו שנתו. ומה הגיע להם? דתרחיש ניסה. אנחנו מבליטים את שמו של רבי חלבו בצורת הר געש. אמר רבי חלבו, אמר רב חמא בר גמליאל, הרב הלכה כדברי אומר כולה. ואפילו למד ימר מאיש יהודי, שלא צריכים לקרוא ממש מפרק א' אלא מאיש יהודי, צריכה שתהיה כולה, כתובה כולה. אתה קורא כמו שאנחנו קוראים פרשת השבוע, אבל קוראים פרשת השבוע מתוך ספר תורה שלם. אבי אמר רבי חלבו, אמר רב חמא בר גמליאל, הרב מגילה נקראת ספר, זה בפרק ת' פסוק למד ב', ונקראת איגרת, זה בפרק ת' פסוק חבב. ברשי נקראת איגרת, לומר שאינה חמורה כספר. הגמרא מסבירה מה נלמד משני התארים האלו. נקראת ספר, שאם תפרה בחוטי פשטן, הוא חיבר את היריות של מגילת אסתר בחוטי פשטן, פסולה, כמו שאסור להשתמש בחוטי פשטן לתפור ספר תורה, גם מגילת אסתר. ונקראת איגרת, שאם הטיל בה שלושה חוטי גידין, כשרה. אמר רב נחמן, ובלבד שיהיו משולשים. יש כמה שיטות במפרשים איך להסביר את זה, אבל אנחנו נסביר על פי מה שמובא ברש"י, ויש לנו ציור, וההסבר שלו הוא שבחיבור בין היריות אתה קודם כל משאיר מתחילת הקלף, מהעליון, חלק עליון של הקלף, מקום ריק, כלומר בלי תפירה, בלי תפירה, עד שאתה מגיע ל, נקרא זה רבע הראשון. ואותו מרחק יהיה בין התפר הראשון לתפר השני, ואותו מרחק מתפר שני לתפר שלישי, ומתפר שלישי עד תחתון הקלף יישאר בלי תפירות. אנחנו הוספנו בשוליים ציור שמלווה את הקטע הזה. הציור הוא מתואם לרש"י שמדבר על חלוקת אורך ארץ ישראל בענייני ערי מקלט, שאותו דרך חלוקה הייתה שם. אז רואים שיש כאן שלוש תפירות, שלוש מקומות שהוא הכניס את המחט עם הגיד, וזה הפירוש שלנו על פי הרש"י כאן, שיהיו משולשים. הגמרא ממשיכה. אמר אבידה, אמר שמואל, הקוראים במגילה הכתובה בין הכתובים לא יצא. בזמנם הספרים היו בגיליון, כמו ספר תורה מגלגלים את הקלף סביב עץ חיים, אז התנ"ך היה, הנביאים הכתובים היו כתובים בצורה כזאת. אז שמואל אומר שאם מגילת אסתר כתובה כחלק מן הכתובים, אתה מגלגל את כל הכתובים על גליל אחד, על עץ חיים קוראים לזה, לא יצא די חבותו. מה שכותב לא יצא, זה בעינן איגרת לעצמה, זה מפרסם ניסה תפי, זה קורה בין הכתובים, זה רק קורה במקרא, זה לא בולט שאתה קורא את המגילה שבו כתוב על התרחשות הנס הגדול של פורים. אמר רבה, לא אמרן שהוא לא יוצא ידי חובה, אלא דלא מחסרה ומיאטרה פורטה, שהמגילה היא באותו גודל ממש כמו שאר הספרים, אבל מחסרה ומיאטרה פורטה לטלן בא, אבל אם הקטע שבו כתוב המגילה, הקלף שעליו הוא כתוב, הוא קצר יותר או בולט, הוא ארוך יותר משאר הספרים שבגליל, כלומר אין לנו הקפדה נגד זה, כי אז ניכר לעצמה, או בכך שהיא בולטת או בכך שהיא מקוצרת. אז גם אם היא מחוברת לשאר הספרים שבכתובים, אפשר לקרוא בה את המגילת אסתר ולצאת ידי חובה. לוי בר שמואל וקרקרי קמי רב יהודה במגילה, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', הכתובה בין הכתובים. אמר לי, רב יהודה אומר לו, הרי אמור הקורא במגילה הכתובה בין הכתובים לא יצא, מהקונטקסט של הגמרא, ואם ניקח בחשבון שדבריו של רבא מקובלים, אז כנראה הוא קרא בכתובים, מגילה בכתובים, שלא היה או יותר ארוך או יותר קצר, אלא באותו מידה, ולכן לא יצא. יש סימון חדש, המשולש, וכתבנו בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, מימרות של רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, בעניין המגילה ועוד. הגמרא, אמר רבי חייא בר אבא רבי יוחנן, הקורא במגילה הכתובה בין הכתובים לא יצא. זה כבר מוכר לנו. ומחו לה עמוכה בציבור שנו. ביטוי מעניין, ומחו לעמוכה. רש"י בשורה הראשונה, ומחו לעמוכה, לאחר שאמר שמועה זו, היכה על קודקודו. כלומר, סתר מקצתה. והוא חזר במקצת. ואמר, לא אמרו את הדין הזה של קריאת מגילה בין הכתובים לא יצא, זה רק כשמדובר באדם שקורא בציבור. היא בציבור, אני מוסיף מה שנראה לי, כי רש"י לא מרחיב, כי בציבור קיים העניין של פרסומי ניסה. אדם שקורא ביחיד, בתוך חדר סגור, אמנם הוא מקיים חובת קריאת המגילה, אבל פרסומי ניסה לא בדיוק מתקיים. ממילא ההקפדה הזאת של שינוי הניכר לא מחויב, לא קיים, רק קיים בציבור. ויאמר רבי חייא בר אבא אמר ביוחנן, שיעור התפר הלכה למשה מסיני. מה זה שיעור תפר? אנחנו נגענו בזה מקודם דרך התרשים שלנו. רש"י כותב, שיעור התפר כשתופרים יריות של ספר תורה לחברן יחד, משיירים בתפר למעלה ולמטה, כלומר לא תופרים, לא מכניסים את המחט בדיוק בשפה ממש, אלא יורדים קצת ואז מתחילים לתפור, וגם לקראת הסוף עולים קצת ואז מסיימים את התפירה. אז הרב חייא אומר פה שזה הלכה למשה מסיני, ומחו לעמוכה, הוא חזר במקצת, הוא חזר וסתר את מה שהוא אמר, לומר שזה לא הלכה למשה מסיני, אלא ולא אמרו, אלא כדי שלא ייקרא, כלומר זה דין מן החכמים המבוסס על משהו הגיוני, כדי שלא ייקרא. קודם כל רש"י בשורה הרביעית אומר, חזר וסתר ואמר לאו הלכה למשה מסיני, ואלה חכמים אמרו כדי שלא ייקרא, שאם אינו משייר, אם הוא תופר ממש עד הסוף, זה גורם מתח ביריות, אם מזיזים או מושכים את היריות, מהדק בחוזקה כשהוא מהדקו לספר תורה והוא נקרא, אבל עכשיו כשהוא מהדקו בכוח, עכשיו שהוא לא תופר עד הסוף, גם אם הוא מטיל בו מתח, הוא מושך אותו את היריות, הוא מתחיל להרחיב ורוצה לקרוא, מונע מלהדקו יותר. אנחנו חוזרים לגמרא. ויאמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, אלמלא נשתייר במערה שעמד בה משה ואליהו כמלוא נקב מחט סדקית, לא היו יכולים לעמוד מפני האורה. משה ואליהו, כפי שמסופר במקרא, היו במערה כשעבר קדוש ברוך הוא לפני משה. בשמות פרק ל"ג פסוק כ"ב כתוב, ושמתיך בנקרת הצור, ואצל אליהו כתוב, ויבוא שם אל המערה והיום ירצה ועמדת בהר, והנה השם עובר. במלאכים א' פרק י"ט אותם מקומות היו סגורים ממש, כי אם היה נקב קטן קטן כמו הנקב במחט סדקית, מחט סדקית הוא מחט דק, יש מחט עבה יותר שנקרא מחת סקאין, סק, סקאין, שתופעים סק, אבל מחת סיקית הוא מחת שמשתמשי בו כנראה כדי לרקום על בגדים, מחת דק מאוד, ותתארו לעצמכם את גודל החור שבמחת, משהו קטן מאוד. אם היה כזה חור בזמן שמשה ואליהו היו במערה שבהם, שאותו מערה לפי המסורת שהם היו עומדים בה, לא היו יכולים, מפני האור של השכינה היה כל כך חזק, היה, אדם לא היה יכול לעמוד מפניו, שנאמר כי לא יראני האדם וחי. ויאמר רב חייא בר אברהם רבי יוחנן, מהי דכתיב? אני מקדים כמה מילים לפני שנקרא את המילים שבגמרא של הפסוק. שם כתוב בדברים פרק ט' פסוק י', ויתן השם אליי את שני לוחות אבנים כתובים באצבע אלוקים, ועכשיו הגמרא, ועליהם ככל הדברים אשר דיבר השם עמכם בהר. מלמד שהראו הקדוש ברוך הוא למשה, זה לא רק התורה שאנחנו מקימים, אלא בנוסף לזה דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים, ומה שהסופרים עתידים לחדש, ומה הם יהיו? מקרא, מגילה. אנחנו נלמד ביחד את רש"י, דקדוקי תורה, מה זה? ריבועין, אתין, אתין, לשון רבים של את, וגמין, גמין זה רבים של גם. כשהתורה כותבת את או גם, הרבה פעמים אנחנו אומרים ולומדים שזה בא לרבות משהו בנוסף למה שכתוב. וגם ההפך, מיעוטין, כמו המילה אח או רק, וזה כאן מופיע בלשון רבים, אחים ורקים. דקדוקי סופרים, אומר רש"י, שדקדקו האחרונים מלשון משנת הראשונים. כל הדברים הנוספים, הלימודים האלו, משה קיבל, ראה אותם בסיני. הנושא, כעת הגענו למשנה החדשה, והנושא שמופיע בשוליים, הכל כשרים לקרוא את המגילה חוץ מחירש, שוטה וקטן. המשנה, הכל כשרים לקרוא את המגילה חוץ מחירש. בדרך כלל חירש בספרות החזל זה אדם שאינו שומע ואינו מדבר, אבל כאן אי אפשר לפרש כך, כי אנחנו מדברים על אדם שקורא, אז הוא מדבר. אז חירש המובן פה הוא מדבר ואינו שומע. אז המשנה אומרת שכולם קשירים לקרות חוץ מחירש שוטה וקטן. הבידה מכשיר בקטן. הנושא, ואנחנו כותבים בשוליים נושא סלש מזה, אנחנו גם מציינים שזה ממשיך עד חף עמוד א', מני מתניתים. הצורה הזאת שאנחנו מכנים הרגש, הוא יהווה עבורנו כאן כמעקב, עם החלק הצער למעלה שאלות או קושיות, והפוך תשובות. הנושא שגם הוספנו בשוליים, הדקטני, חוץ מחירש. כתוב גם שוטה וקטן, אבל אנחנו נתמקד בינתיים על חוץ מחירש. האם קבלת המשנה אינו שומע ואינו אינו שומע, אינו יוצא לכתחילה אבל יוצא בדיעבד, או שאפילו בדיעבד אינו יוצא? רבי יוסי, שמיעה מעכבת. רבי יהודה, שמיעה אינה מעכבת. אנחנו נצטרך לדון ונראה דיון דיון מסתעף סביב השיטה הזאת שאינה מעכבת. האם אינה מעכבת אפילו לכתחילה לא צריך לשמוע, או אם לא שמע יוצא בדיעבד? הגמרא, מן תנא, תנא כמה שמשנתנו, חירש דיעבד נמי לא. בשלב הזה אנחנו חושבים, ויש בסיס לחשוב ככה, שמה שכתוב חוץ מחירש, כוונה אחד כזה שמדבר ואינו שומע, לא יוצאים אפילו בדיעבד. מי זה? מי התנא? אמר רב מתנא, רב יוסי אידתנן, הקורא את שמה ולא ישמע על אוזנו יצא. רב יוסי אומר לא יצא. אז אנחנו מבססים את ה את הרב מתן המבסס את הפירוש שלו, את הפשט שלו, על פי המשנה במסכת ברכות, שמי שקורא שמע ולא ישמע אותו, רבי יוסי סובר, לא יצא. וממה שורת הגמרא דרבי יוסי היא ודיעבד נמי לא? המשנה שלנו שכותבת חוץ מחירש, מי אומר שהחוץ מחירש כוונה אפילו בדיעבד לא יוצאים? וזה מה שרבי יוסי היה אומר. דילמה גישה אחרת, רבי יהודה היא, מה שכתוב במשנה חוץ מחירש זה שעליבה דרבי יהודה ולכתחילה הוא דלו הדי עבד שפיר דמי, שחוץ מחירש אומר שאם בדיעבד שמעת מחירש יצאת. הגמרא אומר לא, סלקא דאיתך, אתה לא יכול לעלות על המחשבה שיוצא בדיעבד בחירש, דקטני חירש דומיה דשוטה וקטן, חירש הוא מופיע פה יחד עם שוטה וקטן. מה שוטה וקטן? די עבד עמי לא, כאילו בשלב הזה זה נראה פשוט, זה נקודת הנחה, זה ברור ששוטה וקטן אדם לא יוצא אפילו בדיעבד, אף חירש די עבד עמי לא. הגמרא שואלת על התשובה הזאת, ודלמה כדאיתה והכדאיתה, אולי אפשר לחלק שהחוץ שכתוב פה כשמדובר בחירש זה שונה מחוץ משוטה וקטן. בשוטה וקטן באמת דיעבד נמי לא, אבל חירש יוצא בדיעבד, אתה יוצא בקריאת חירש בדיעבד, הוא כמו רב יהודה, אז עדיין אפשר להעמיד את התנא קמא כרב יהודה. הגמרא דוחה, מדקטן היא סיפא רב יהודה מכשיר בקטן, מכלל דרש עליו רב יהודה היא, רבי יהודה מופיע בסיפה, זה לכאורה אומר שהנה רבי יהודה, אז הרשע אינו רבי יהודה, אז זה דוחה את ההצעה של הקדיטה והקדיטה, כי בזמן שאמרנו הקדיטה הקדיטה רצינו לחלק חושות עבר קטן דיעבד נמי לא, אבל חירש כן יוצא בדיעבד כמו רבי יהודה, אבל אי אפשר להעמיד את המשנה כמו רבי יהודה, כי הסיפה הוא רבי יהודה. הגמרא לא מבטרת, ודילמה כולה רבי יהודה היא, כל המשנה רבי יהודה, ותרי גבני קטן קטני לה וחיסוי מחס רבה הכי קטני. אם אנחנו נגיד כך שכולה רבי יהודה היא, חירש הוא רק לכתחילה לא עבדי עבד, כן, מה לגבי קטן? אז יש שני סוגי קטן, יש קטן שלכתחילה לא עבר בדיעבד כשר, ויש קטן שאפילו בדיעבד נמי לא. ואיך נקרא את המשנה בצורה כזאת שכל המשנה הוא עליבא דרבי יהודה, למרות שבמשנה שלו רבי יהודה מופיע בסיפה? ככה, הכל כשרים לקרות את המגילה חוץ מחירש שוטה וקטן. במה דמו אומרים? אנחנו מתייחסים אך ורק לקטן עכשיו. מתי אמרת שקטן לא? בקטן שלא הגיע לחינוך, הוא קטן מדי, אבל בקטן שהגיע לחינוך יש גיל מסוים שהוא נקרא הגיע לחינוך, אנחנו לא נוקטים כאן בגילאים, אבל הוא מבוגר יותר, עדיין פחות מבר מצווה, אבל הוא הגיע לחינוך אפילו לכתחילה, שרבי יהודה מכשיר בקטן. אז מה יצא לנו מכך? קטן לא יוצאים בו לכתחילה, זה בגלל שמדובר בקטן שלא הגיע לחינוך, וגם רבי יהודה מסכים עם זה. וקטן שהגיע לחינוך זה סיפור אחר, שרבי יהודה יכשיר בו אפילו לכתחילה. ואם אנחנו אומרים שהמשנה כולה רבי יהודה, חירש שמופיע פה הכוונה לכתחילה לא, אבל בדיעבד יהיה כשר, לא כמו רבי יוסי שפסל מי שלא שומע אפילו בדיעבד. ממשיך הגמרא, במאי וקימתא, כעת זה קטע שאנחנו מגדירים כקושיה ארוכה עד הסוף העמוד. במאי וכמתה, איך העמדנו בינתיים את המשנה שבחירש יוצא בדיעבד, אף הפי שהוא אינו שומע, כרבי יהודה ודיעבד. עוד פעם, שבחירש לא לכתחילה, אבל בדיעבד יוצא. לא לכתחילה. אוקיי, אז אנחנו מכירים שזה עמדת רבי יהודה. אני רק רוצה לחזור על על הנאמר דרך ההערה שהוספנו בשוליים. יש לנו כוכבית וכתבנו כך: חירש דמתניתין, אבי מצב של מדבר ואינו שומע, ואמינה ליהר דמשנתנו הליבו דרב יהודה, ואמרנו הקדיעיתה והקדיעיתה, ובכך אמרנו דחירש יוצא בדיעבד. כלומר, אנחנו יוצאים חובת קריאת המגילה על ידי חירש בדיעבד, מה שאין כן בשוטה, ואפילו בדיעבד נמי, ואפילו בדיעבד לא יצא. אז אנחנו ממשיכים. ככה העמדנו את המשנה, אלא הד תני יהודה ברד רב שמעון פזי. אני חושב שיש אפשרות להתבלבל בשמות פה, אבל זה שם חדש. יהודה ברד רב שמעון פזי הוא מביא מקור תנאי. חירש המדבר ואינו שומע תורם לכתחילה מני, כדי להפריש תרומות, תרומות ומעשרות, יש ברכה. כתוב פה שאחד כזה שהוא חירש מדבר ואינו שומע, יכול הוא יגיד את הברכה לכתחילה למרות שלא שומע. אז האי שמיעה הוא לא פוגע כי הוא זה אפילו לכתחילה. מני, מי התנה שיעמוד מאחורי המקור הזה? המעוין שאתם רואים מבליט את המילה כאן תורם, ואחר כך הביטוי ברכת המזון, כדי שנוכל לזהות את המקורות האלו במהלך הגמרא. אז זה המקור של תורם, וכתוב פה שאין צורך לשמוע אפילו לכתחילה. מני, מי התנה? אי רב יהודה, זה לא יכול להיות רבי יהודה דיאבל אין בכתחילה לא. כך הסברנו מקודם שהקול קשיר מקודם חוץ מחירש, אמרנו הוא לא קשר לכתחילה, והעמדנו את המשנה כמו רבי יהודה. אז רבי יהודה בעניין השמיעה אפשר להגיד שאם לא שומעים דיאבל יוצאים, אבל לא לכתחילה, וכאן כתוב לכתחילה יוצאים. אי רבי יוסי בדיאבד נמי לא, הוא מרחיק לכת, הוא לא מכשיר אפילו ברמה שדיעבד. ואלא מאי, אז לאור מה שאמרנו עכשיו, מה נעשה עם המקור של תורם לכתחילה אפילו בלי שמיע? רבי יהודה ואפילו לכתחילה. אז נגיד ששיטת רבי יהודה, מה שהובה בעניין התורם לכתחילה, זה התנה רבי יהודה, ואפילו לכתחילה אין צורך לשמוע. אלא התנה, עכשיו אנחנו נביא מקור חדש ונשאל מי הוא. תתניה, לא יברך אדם ברכת המזון בליבו, ואם בירך, כלומר הוא לא שמע, יצא. זה ההגדרה של לכתחילה לא, אבל בדיעבד כשר. מני, מי התנה עכשיו? מי זה? לא רב יהודה ורבי יוסי, אי רב יהודה אפילו לכתחילה, לפי רב יהודה אחד כזה אפילו בליבו יצא לכתחילה. אי רב יוסי אפילו דיאבן עמי לא. וכאן יש לנו מצב ביניים, הוא לא מסתדר עם שום תנה, אז מה נעשה? מה נשאיר מקור בלי תנה שעומד מאחוריו? אנחנו ממשיכים לדף חף עמוד א'. לעולם רבי יהודה ואפילו לכתחילה, שיטת רבי יהודה הוא שאין צורך לשמוע אפילו לכתחילה. המשנה שלנו שאומר חירש לא קשר, הוא חירש מדבר ואין לו שומע, רש"י כותב לעולם רבי יהודה שהוא הראשונה ואפילו לכתחילה מכשיר מתניתין רבי יוסי היא, ואפילו the Eved law. Velo kasha. Shav ma yachol yod kasha velo kasha. המקור שהבאנו מקודם, יש מקור שאומר שמקור למשל ברכת המזון שבדיעבד יוצא. עכשיו אתה אומר ששיטת רבי יהודה עצמו שאפילו התחילה לא צריכים לשמוע. מה עם המקור ברכת המזון? לא קשה, עדידי, זה המקור שתורם לכתחילה, זה רבי יהודה עצמו. הדרבי, המקור של ברכת המזון, זה כמו רבו של רבי יהודה, דתניא. רבי יהודה אומר משום רב אלעזר בן עזריה. כאן אני מדגיש את זה גם בקול וגם בקבקוב שאתם רואים בגמרא המסומנת. הקורא את שמה צריך שישמיע לאוזנו, שנאמר שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד, השמע לאוזנך מה שאתה מוצאים בפיך. אז השיטה הזאת אומר שלכתחילה צריך לשמוע. רבי מאיר אומר אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, אחר כוונת הלב הן הדברים. אז בשלב הזה יש לנו תנאים בשביל כל המקורות. מקור שאומר אפילו לכתחילה לא צריך לשמוע כמו תורם, זה רב יהודה. מקור שאומר שלכתחילה אתה כן צריך לשמוע אבל בדיעבד יוצא גם אם לא שמע, זה כרבו של רבי יהודה, רבי אלעזר בן עזריה. וחוץ מחירש במשנה, הוא אפילו בדיעבד לא יוצא, זה כמו שיטת רבי יוסי. עכשיו הגמרא, אנחנו סימנו א' בשורה שנייה. עכשיו אנחנו נעבור לגישה שנייה מבחינת השיטות. השתא דעתיד לאחי, עכשיו שהבאנו את המקור הזה שבו מופיע גם רבי מאיר, אפילו תימא רבי יהודה כרבי סביר עלי, לא צריכים להפריד בין רבי יהודה ורבו. לא, רבי יהודה עצמו כמו רבי אלעזר בן עזריה שלכתחילה כן צריך לשמוע ולא שמע יוצא רק בדיעבד. והדתני יהודה ברי רבי שמעון בן פזי שתורם וכתחילה אפילו אם הוא לא שומע, רבי מאירי. יש לנו חץ אצל הגמרא, חזרה כמה שורות, הם רואים אשר אנכי מצווך היום על לבביך אחר כוונת הלב אינה הדברים, זה רבי מאיר. אז לפי הגישה הזאת לא צריכים להפריד בין רבי יהודה ורבו. עכשיו רש"י מסכם את השיטות ונלמד ביחד. אפילו תימא רבי יהודה, אומר רש"י, דאמר בקריאת שמע יצא דיעבד, אין לכתחילה לא. אנחנו ראינו מקודם הקורא את שמע ולא ישמע לאוזנו יצא, זה שאומר שיוצא בדיעבד ולכתחילה לא, זה רבי יהודה. ומתני נמי לכתחילה הוא דפסה לחירש, וכאן השינוי ממה שאמרנו מקודם. המשנה שלנו לגבי החירש שלא יצא כוונה לכתחילה הוא פסול, רבי יהודה היא, גם זה רבי יהודה. והחת ברכת המזון נמי, מה ראינו בברכת המזון שיוצא בדיעבד אם לא שמע, גם זה רבי יהודה היא. ודקה שלך עד יהודה אברי רבי שמעון בזי מני, לא רבי יהודה ולא רבי יוסי, אותו מקור שתורם לכתחילה אפילו לא שומע, זה לא כמו רבי יהודה שאמרנו רק בדיעבד יוצא, ולא רבי יוסי שאומר שאפילו בדיעבד לא יוצא. רבי מאיר היא דמכשיר לכתחילה, רבי יהודה מכשיר בקטן. תניא, ממשיך הגמרא, אמר רבי יהודה קטן הייתי וקריתיה למעלה מרבי טרפון וזקנים בלוד, אמרו לו אין מבין ראיה מן הקטן. תניא, אמר רבי קטן הייתי וקריתיה למעלה מרבי יהודה, אמר כמו בפני רבי יהודה, אמרו לו אין מבין ראיה מן המתיר, מרבי יהודה שהוא מתיר בקטן, אין להביא ראיה ממנו, הרי רבים חולקים עליו. הגמרא שואלת לגבי המקור הזה השני, ולמולי למה החכמים לא אמרו לרבי אין מבין ראיה מן הקטן. אתה אמרת, הם אמרו אין מבין ראיה מן המתיר, אבל ראינו מקודם שנאמר אין מבין ראיה מן הקטן, אז למה הם לא אמרו כך? התשובה היא שכן אמרו, חדה ועוד, כאמור לאחדה דקטן היית, ואנחנו מנהיד לו, אין מבין ראיה מן הקטן, ועוד, אפילו גדול היית, אין מבין ראיה מן המתיר. הסברנו, רבי יהודה, הוא מתיר, אבל רבים חוקים עליו, ולכן אין להביא ראיה ממנו. עד כאן שיעורנו להיום.